אני לא בצד של חומרת האיסור שיש כאן, אבל א', ביסודות שהאיסור הזה מכיל בתוכו, כלומר, זה נוגע בדברים שהם בשורשי ההוויה. הפרשיות האחרונות, זאת הסיבה שבחרתי בנושא הזה, הפרשיות האחרונות עוסקות הרבה בענייני שמות השם. בפרשה הקודמת הקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. חז"ל אומרים, זה שמי לעולם חסר וו, זה שמי לעלם. שהשם של הקדוש ברוך הוא נעלם בעולם הזה. בעולם הזה לא כשם שאני נכתב אני נקרא, ששם השם נכתב ביוד כוו כו ונקרא באדנות. אבל העולם הבא, לא נראה לי שצריך את המיקרופון. אבל העולם הבא, כשם שאני נקרא, כשם שאני נקרא אני נכתב, תשאיר, תשאיר. כשם שאני נקרא אני נכתב. ככה רש"י מביא בפרשת שמות. גם הפרשה הזאת, ומכאן למדנו שההוגה את השם באותיותיו אין לו חלק לעולם הבא. בעולם הזה השם באותיותיו, שם י' כו' כ', הוא שם שהוא נעלם ונסתר ונשגב. אבל שאר השמות הם לשימושנו. אנחנו משתמשים בהם, אנחנו מתפללים בהם, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בהם. גם שהם י' כו' כ', אז יש מקומות שאנחנו כן משתמשים בו במקדש. אבל כל שאר השמות זה שמות שאנחנו פונים בהם לקדוש ברוך הוא. ותחילת הפרשה הזאת עוסקת בשמות שבהם אנחנו משתמשים. והרא אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם וכו'. אז יש בחנה בין שמות שונים. למדנו מכאן שבתוך השמות שבהם אנחנו משתמשים, לא הכל אותו דבר. יש שמות מסוג אחד, יש שמות מסוג אחר. ואכן, אני חושב שההלכה מחלקת את שמות הקדוש ברוך הוא לכל הפחות לארבעה חלקים. עכשיו, אני אקדים שתי הקדמות לנושא שאני רוצה לדבר עליו. א', המושג שם הוא מושג מאוד קשה להגדרה. בוא נעזוב רגע את שם השם יתברך. שם בכלל, המושג שם, שם של בן אדם, מה מגדיר את המושג שמו של האדם? קוראים לי מיכאל, אבל אשתי קוראת לי ככה, והילדים שלי קוראים לי אבא, והתלמידים שלי קוראים לי ככה, יש לאדם הרבה שמות. מה באמת מוגדר כשמו של האדם? האם שם הוא רק כלי לזיהוי? אם זה הכלי לזיהוי, אז יש לנו הרבה מאוד כלים לזהות אדם, שהם בוודאי לא השם שלו. אפשר לזהות אדם, אפשר לזהות את הרב מדן בתור הראש ישיבה שיושב בפינה השמאלית של הבית מדרש. זה לא השם שלו, אבל אף אחד לא התבלבל וכל אחד ידע שמדובר על הרב מדן. ראש ישיבת הר עציון שיושב בפינה השמאלית של בית המדרש, זה הרב מדן. ראש ישיבת הר עציון שיושב בכוך, זה רב מוישה. אבל זה תיאור מדויק, אי אפשר להתבלבל בין אדם אחד לאדם, ובכל זאת כל אחד מבין שזה לא השם של האדם. אז ברור ששם הוא לא רק כלי לזיהוי האדם. מה מגדיר את שמו של האדם? והאם, מה זה שם? מה מגדיר את השם של האדם? למשל, בגט, אנחנו למדנו עכשיו ענייני שטר קידושין. בשטר קידושין, שיטת הרמב"ן, ששם בשטר קידושין, שם האיש ושם האישה, הוא דאורייתא. הרמב"ן אומר את זה בגיטין, מצד ספר אין סיפור בלי שיש שמות. אם אין שמות, אין סיפור. מה זה שם? מה מוגדר כשם של האדם לעניין שטר גיטין וקידושין? אם יהיה כתוב במספר תעודת זהות שלו, אז האם זה מוגדר כשם? ברור שאי אפשר להתבלבל. ברור שמספר תעודת זהות הוא מגדיר יותר טוב מאשר לכתוב מרים. יש הרבה מרים, אבל יש רק אישה אחת שמספר התעודת זהות שלה הוא מסוים. אם אני מחפש יכולת לזהות, אז אני אשתמש במספר תעודת זהות. אבל אם אני מחפש שם כסיפור, אז ברור, נראה לי די ברור, שגט שכתוב בו מספר תעודת זהות, או גט שכתוב בו שם משפחה אולי אפילו, הוא יהיה בעייתי מאוד, והוא יהיה בעייתי גם ברמת הדאורייתא. הוא יהיה פסול ברמת הדאורייתא. המושג שם בגיטין, הוא נכתבו עליו, נשתברו עליו קולמוסים, גם על השאלה הטכנית, איך כותבים גננדל בגט, אבל גם על השאלה הקצת יותר מהותית, איך מבחינים מה שמו של האדם. אדם היה יהודי והשתמד, ועכשיו הוא קורא לעצמו בשם אחר. קודם קראו לו יוסף, ועכשיו הוא קורא לעצמו ג'ון. אז מה נכתוב בגט? האם נכתוב בגט את השם הזה, את השם הזה? מה מגדיר את שמו של האדם? יש אבן עזרא בפרשה הקודמת, בפרשת שמות, אבן עזרא ארוך כאורך הגלות, שברמה הפילוסופית הוא מנסה לאפיין מה ההגדרה של שמות. נשתברו על זה הרבה קולמוסים, לא רק בהלכות גיטין ולא רק באבן עזרא. יש הרבה מאוד מאמרים של פילוסופים בתקופה האחרונה שעוסקת הרבה בנושאים של הגדרות לשוניות. איך להגדיר שם של אדם? זה אבן עזרא, יש לו עריכות מאוד גדולה בפרשת שמות. שם הוא פחות מנסה להגדיר מה זה שם, אלא להגדיר איך לאור מה שכתוב בתורה, אני יודע לזהות האם התורה התייחסה לכינוי מסוים של הקדוש ברוך הוא כשם או כסימן זיהוי. זה הקדמה קצרה. עכשיו, לאור מה שאמרתי, אתם כבר מבינים בעצמכם שלמושג שם אין הגדרה אחת. יש הרבה הגדרות למושג שם. וכיוון שיש הרבה הגדרות למושג שם, כשאנחנו מדברים על מושג פשוט כמו מיכאל אדרי, אז אנחנו בסופו של דבר לא נמצא הרבה נפקמינות. אבל כשאנחנו מדברים על מושג עליון כמו השם יתברך, אז ברור שהשאלה התיאורטית, מה מגדיר את המושג שם, תיתן בסופו של דבר הרבה הגדרות. תהיה הגדרה שתגיד רק משהו אחד, תהיה הגדרה שתגיד תרחיב את זה קצת, תהיה הגדרה שתרחיב עוד יותר. בהלכה, ועכשיו אני מגיע לצד ההלכתי, בהלכה יש הרבה מאוד הלכות שאנחנו צריכים את ההגדרה של שם השם. אז למשל, איפה צריך הגדרה של שם השם? איזה הלכות? בואו נתחיל לספור. שמון. מה? ברכות. נכון? אז ברכות, א' צריך להגדיר מה זה שם השם נהיה ברכות. בואו נתחיל מההארדקור, בואו נתחיל מהדאורייטה. אז קראת שם השם. שוב, זה דרשה, זה אסמכתה. בואו נתחיל מהדברים איסור מחיקת שם השם. נכון? הלאה. מגדף. מגדף. מגדף ונוקב שם השם יומת, ונוקבו שם יומת. מה מגדיר את שם השם לעניין מגדף? עכשיו, במגדף הוא צריך להזכיר פעמיים את שם השם. למה? כי פעם אחת כתוב יקה יוסי את יוסי. נכון? הוא צריך פעמיים להזכיר את שם השם. שהוא צריך כאילו ש... זה נושא לשיעור בפני עצמו מגדף, אבל הוא צריך לקלל את השם בהשם. האם ההגדרה הראשונה של שם השם היא גם ההגדרה השנייה של שם השם? פעמיים הוא מזכיר שם השם. ייתכן שההגדרות הן שונות. לא ייתכן ההגדרות לשיטת הרמב"ם שונות. אז זה דין דאורייתא אחד. מחיקת השם. מה מוגדר כשם לעניין מחיקת השם? הלאה. שבועה. לא תשבעו בשמי לשקר. מה מגדיר את שם השם לעניין שבועה? נכון? אז יש לנו מחיקה, כללה. עכשיו, בתוך כללה אתם הבאתם דוגמה אחת של מגדף, אבל יש עוד שלושה לאווים של כללות. אסור לקלל כל יהודי, אסור לקלל דיין, ואסור לקלל את אביו ואת אמו. נכון? כללה, שם בכל המקומות האלה לא כתוב במפורש שם, מקלל אביו ואמו מות יומת, לא כתוב שהוא צריך לקלל בשם, אבל חז"ל מבינים שכללה בלי שם היא לא נקראת כללה. שתחליק על בננה זה לא נקרא כללה. כללה זה משהו אובייקטיבי, שיקחה השם. זה כללה. אדם שסתם מקלל, זה לא נקרא כללה, זה כלום. כן, כללה זה כמו הכללות של בלעם, שהן כללות בשם. מה מגדיר שם לעניין כללת אבי ואמו, לעניין כללת מקלל חברו, לעניין מקלל דיין? כן, אז זה עוד תחום הלכתי שבו לגביו אנחנו צריכים להגדיר את שם השם. וכמובן, הנושא שעליו אני רוצה לדבר היום, שזה בסופו של דבר, אולי זה דין דרבנן, אולי זה אסמכתה, אבל הוא בוודאי גם כן קשור לזה, מה זה הזכרת שם השם. אז קודם כל אני רוצה באמת לפתוח באיזו סקירה קצרה, ואת הסקירה אני אמקד בשיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם היא לא השיטה היחידה, אבל בכל זאת אני אתחיל משיטת הרמב״ם. ואני כן אתחיל מההלכה שעליה אני רוצה לדבר היום. הגמרא אומרת, בתמורה, הגמרא בתמורה מדברת על מקלל, ואז הגמרא אומרת הזרתי מאחר, בסוף אומרת הגמרא, נקראת הגמרא בפנים, הגמרא בתמורה בדף ד' עמוד א', כן, היא אמרת בישלמה לקלל את חברו, אז הרתם מאחד הכתיב לא תקלל חירש. אלי אמרת מוציא שם שמיים לבטלה, אז הרתם מאיך? מאיפה יש עזרה למוציא שם שמיים לבטלה? אומרת הגמרא, יש עזרה למוציא שם שמיים לבטלה, אז הרתם מאיך? למה לא? והכתיב את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. אז יראת השם כוללת את זה שלא מזכירים את שמו הגדול לבטלה. שאלה היא כמובן, צריך לשאול שתי שאלות. אז א', מה זה בטלה? מה ההגדרה של בטלה במובן זה? וזה אני אדבר עליו בחלק השני של השיעור. והשאלה הראשונה, מה זה את השם אלוקיך תירא? מה מוגדר כי השם אלוקיך לעניין האיסור להזכיר את שם השם? אז הרמב״ם בהלכות שבועות, הרמב״ם בסוף הלכות שבועות כותב ככה. הוא משאיר הרבה מקום לוויכוח. הרמב״ם כותב, ולא שבועה לשווא בלבד היא שאסורה, אלא אפילו להזכיר, עכשיו אולי לפני כן, שבועה, בשבועה שיטת הרמב״ם, שהגדרת שם לעניין שבועה, זה משנה בשבועות למדהי, שיש המחלוקת רבי מאיר וחכמים, והרמב״ם פוסק כשיטת חכמים. אני אקרא את הדברים מתוך הרמב״ם עצמו. הרמב״ם בפרק ב' מלכות שבועות, אומר, אחד הנשבע, או שישביעו אחר בשם המיוחד, או באחד מן הכינויים. אז יש שם המיוחד, ויש אחד מן הכינויים. אני רוצה שתעקבו, הנושא שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, זה לנסות להגדיר מה זה שם מיוחד, ומה זה כינויים. נעקוב אחרי כל המקומות שהביטויים האלה מופיעים ברמב״ם, תעקבו איתי, תשתדלו שיהיה לפניכם רמב״ם, ותראו שבאמת יש פה מקום להתלבט. הרמב״ם בפרק ב' מלכות שבועות כותב, אחד הנשבע או שישביעו אחר בשם המיוחד או באחד מן הכינויים. אז מה זה שם המיוחד? לא יודע מה זה שם המיוחד. אחד מן הכינויים, אומר הרמב״ם, כגון שנשבע במי ששמו חנון ובמי ששמו רחום ובמי ששמו ערך אפיים וכיוצא בהן בכל לשון, הרי זו שבועה גמורה. זאת אומרת, לעניין שבועה לא צריך את השמות. עוד רגע נדבר על מה זה השמות. אפשר גם בכינויים, כן? רחום, חנון, ערך אפיים. ותשימו לב מה הרבה אומר, זה גמרא בשבועות. למה מי שנשבע בחנון וברחום הוא חייב מלכות? כי הוא נשבע במי ששמו חנון. אני אחזור לזה אחרי זה. הוא מדייק בלשונו הרמבה ואומר מי שנשבע במי ששמו חנון חייב. לא בגלל שהוא נשבע בחנון, אלא בגלל שהוא נשבע במי ששמו חנון. אז הרמבה כותב שם המיוחד, והוא לא מגדיר מה זה שם המיוחד, ואחר כך הוא אומר, או באחד הכינויים, כגון שנשבע במי ששמו חנון וכו'. בהלכות שבועות פרק י' ב' אומר הרמב״ם, ולא שבועה לשווא בלבד היא שאסורה, אלא אפילו להזכיר שם מן השמות המיוחדים לבטלה אסור, ואף על פי שלא נשבע. הרי הכתוב מצווה ואומר, להיראה את השם הנכבד והנורא, ובכלל יראתו שלא יזכירו לבטלה. ככה כותב הרמב״ם בסוף הלכות שבועות, ואז הוא אומר את ההלכה הידועה, לפיכך אם טעה לשון והוציא שם שמיים לבטלה, ימהר מיד וישבח ויפאר ויעדר לו, כדי שלא ייזכר לבטלה, כיצד אמר השם, אומר ברוך הוא לעולם ועד, או גדול הוא, מעולל הוא וכיוצא בזה, כדי שלא יהיה לבטלה. אז גם למדנו מפה משהו חשוב, שאם אדם אומר השם המבורך, והוא באמת רוצה להגיד השם המבורך, זה לא נקרא לבטלה. למה? כי השם המבורך ולא בשם השם, כי בכל זאת. אבל למדנו מהרמב״ם, שאם אדם אמר בטעות השם, ואז הוא אמר המבורך, על ידי זה שהוא אמר המבורך, זה לא מוגדר כלבטלה. זה עוד הלכה שאני אומר אותה בסוגרן. על כל פנים, זה אחר כך בחלק השני שנדבר על המושג לבטלה. אבל הרמב״ם פה אמר שמות מיוחדים. שמות מיוחדים, אז ברור שזה לא כינויים. אבל מה שתי האפשרויות בהגדרה של שמות מיוחדים? מה שתי האפשרויות שיש לנו? הרב אומר שמי שמזכיר את השמות המיוחדים עובר הכתוב מצווה ואומר ליראה את השם הנכבד. מה כלול במילים שמות מיוחדים? אתם רואים פה איזה שתי אפשרויות? אז בוא נתחיל אולי מלכות יסודי התורה פרק ו'. הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ו', כן, ראינו את הרמב"ם בפרק ב' בהלכות שבועות שאמר השם המיוחד וכינויים, אבל הוא לא הגדיר מה זה השם המיוחד, נכון? הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק ו' אומר, בוא נקרא את הרמב"ם בפרק ו' בהלכות יסודי התורה, פרק ו' הלכה א', הלכות יסודי התורה, אותנו תורה. כן. כל העבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהן הקדוש ברוך הוא לוקה מן התורה, שהרי הוא אומר בעבודה זרה ויבטם את שמה מן המקום ההוא, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. כל המעבד שם מן השמות הקדושים והטהורים. מה זה השמות הקדושים? ושבעה שמות הם. השם שנכתב י' כ' ו' כ' הוא השם המפורש, או הנכתב א' ד' נ' י' ואל ואלוה ואלוהים ואהיה ושדי וצבאות. שמתם לב פה למשהו מוזר ברמב״ם? נכון, נכון. הרמב״ם בהתחלה כותב, מה זה, יש שבע שמות. מה השבע שמות? בעצם הרמב״ם מונה שמונה, אז השאלה איך, זה, איך השמונה עם שבע, לא משנה. אבל אז הוא אומר י' כ' ו' כ', והוא לא כותב את שם הוויה כמות שהוא. אחר כך הוא כותב את שם אדנות, והוא לא כותב שם אדנות, אלא הוא כותב א' ד' נ' י', ואחר כך הוא מתחיל לכתוב עוד שש שמות, ואת השש שמות האלה הוא כותב רגיל. נכון? כנראה שלשם י' כ' ו' כ' ושם אדנות יש מעמד מיוחד. נכון? יש להם איזה מעמד מיוחד. המעמד המיוחד הזה של שם י' כ' ו' כ' ושם אדנות, הוא בא לידי ביטוי בדיני מגדף. תראו ברמב"ם בפרק ב' הלכה ז' מלכות עבודה זרה. הרמב"ם בפרק ב' הלכה ז' מלכות עבודה זרה כותב ככה, ואלו הן דיני המגדף. אין המגדף חייב סקילה עד שיפרש את השם המיוחד של ארבע אותיות שהוא א' ד' נ' י' ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים. הרמב"ם יש לו פה שני חידושים, והכסף משנה מביא את הרמה שחולק על הרמב״ם בתרתי. הרמב״ם אומר, כתוב בגמרא שהמגדף צריך, כמו שאמרתי, הוא צריך להגיד, יש איזה פורמט מסוים שנקרא יקה יוסי את יוסי. אז היוסי שאותו מקים, מה צריך להיות השם? מה? אומר הרמב״ם, אדנות. בגמרא, באמת, למה אתה אומר הוויה, נתנאל? למה אתה אומר הוויה? נו, אז גם אדנות זה מיוחד. אז הרמב"ם פה אומר, עד שיגדף את השם המיוחד, עד שיפרש את השם המיוחד, ומה זה השם המיוחד? השם המיוחד זה שם אדנות. הרמב"ם חולק עליו, והוא אומר, לא, זה לא שם אדנות, זה רק שם הוויה. ובאמת, יש מקום אחד שבו הגמרא משתמשת בשם אדנות ככינוי. וכשחושבים על זה, באמת, אדנות זה כינוי. מה זה? שם הוויה, זה כביכול שמו הפרטי של הקדוש ברוך הוא. זה השם. זה השם הנכבד. זה השם המפורש. אבל מה זה אדנות? זה קודם כל זה מילה. זה מילה בעברית. יש לי אדון אחד, ואם יש לי שניים, אז הם אדוני. זה פשוט מילה בעברית. המילה הזאת בעברית הפכה להיות שם משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל האם זה שמו המיוחד? שמו המיוחד, זה השם כביכול, השם הפרטי שלו. שאלה טובה, בכל אופן, אני אנסה לגעת בזה בהמשך, בכל אופן הרמב״ם פה אומר שמגדף אינו חייב עד שיברך את השם, את איזה שם הוא צריך לברך, את שם י' כ' ו' כ' או אדנות. ובאיזה שם הוא צריך לברך? כן, היוסי הראשון, מה זה? מה זה היוסי הראשון? מה אומר הרמב״ם? ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים. למדנו שאומנם יש שבעה שמות שאינם נמחקים, אבל השבעה שמות שאינם נמחקים, יש להם יש בהם שתי רמות, לפחות שתי רמות. כנראה שיש בהם שלוש רמות, שם הוויה, אדנות וכל השאר. אבל לפחות שתי רמות יש בהם. שם הוויה ואדנות זה שם המיוחד, נפקמינה לעניין מגדף, ושאר השמות שאינם נמחקים, הם שמות שאינם נמחקים, צריך להבין למה הם שמות שאינם נמחקים, אבל הם לא נקראים בלשונו של הרמב״ם שם המיוחד, נכון? הם לא נקראים שם המיוחד. אז יש שם המיוחד ויש בלשונו של הרמב״ם בהלכות יסודי התורה השמות הקדושים. אז יש שש שמות קדושים ושני שמות מיוחדים, שם מיוחד. עכשיו בואו נחזור לרמב״ם בפרק י"ב מלכות שבועות. מה אומר הרמב״ם? ולא שבועה לשווא בלבד היא שאסורה, אלא אפילו להזכיר שם מן השמות המיוחדים לבטלה. מה זה השמות המיוחדים?
אדנות והוויה.
אפשרות אחת, אדנות והוויה. אז למה זה כתוב שמות מיוחדים? כי זה שניים. זה הוויה ואדנות. נכון? זה שתי שמות. הוויה ואדנות. זו אפשרות אחת בהחלט מסתברת ברמב״ם. וכך כותב המנחת חינוך במצוות עשה כמדומני, במצווה עין כמדומני, הצופנת פענח גם כן כותב ככה על הרמב״ם פה, שכשהרמב״ם פה אומר שמות מיוחדים, הוא מתכוון לשם הוויה ושם אדנות. לדעת המנחת חינוך והצופנת פענח, שם אלוהים, שם צבאות, שם יהיה, כל השמות האלה אין בהם איסור בכלל של הוצאת שם שמיים לבטלה. אין בהם בכלל איסור של הוצאת שם שמיים לבטלה, אלא רק בשם הוויה ושם אדנות. רק בהם יש את האיסור הזה, ואפשר להסתייע. כי באמת המושג שם מיוחד, המושג שם מיוחד, נאמר ברמב״ם על שם הוויה ושם אדנות. אז פה הוא קורא לזה שם מיוחד, שם הוא קורא לזה שמות מיוחדים, ואין בזה בעיה. אבל האמת היא שאני חושב שזה לא כל כך פשוט ברמב״ם. כאשר מסתכלים ברמב״ם בדיני כללות של אבי ואמו ודיין וכו', אז לגבי אבי ואמו, הרמב״ם בפרק ה' מלכות ממרים, הרמב״ם כותב ככה, פרק ה' הלכה ב', נדמה לי. כן. אינו חייב סקילה עד שיקללם בשם מן השמות המיוחדים, אבל אם קיללם בכינוי פטור. אז שוב הרמב״ם מבחין פה בין שמות מיוחדים לבין כינוי. מה זה כינוי כאן? שאלה. יכול להיות שכינוי, מה זה יכול להיות כינוי? כינוי יכול להיות כינוי ביחס לשם אדנות, כלומר כל השמות של אל ואלוהים וצבאות וכו', וכינוי יכול להיות חנון ורחום וכדומה. נפתח רגע את הרמב״ם בפרק כ"ו מלכות סנהדרין, כשהוא מדבר על קללת דיין וקללת שאר אדם מישראל. אז שם הרמב״ם כותב, ואחד המקלל עצמו או חברו או דיין או נשיא אינו לוקה עד שיקלל בשם מן השמות, כגון יא או שדי ואלוהים וכיוצא בהם, או בכינוי מן הכינויים, כגון חנון וקנו וכיוצא בהם. והואיל והוא חייב אם קילל בכל הכינויים, והואיל והוא חייב אם קילל בכל הכינויים, כך אם קילל בכל לשון. זה עוד נקודה שאני אחרי זה אעמוד עליה. אז הרמב"ם בפרק כ"ו מלכות סנהדרין כותב שלעניין מקלל דיין ומקלל שאר אדם ישראל, הוא חייב לא רק על שמות, על שם מיוחד, כן, על שמות מיוחדים, אלא הוא חייב על כל שם ועל כל כינוי. ושם הוא כבר לא כותב כמו, הוא לא כותב שם ואני לא יודע מה זה שם ואז כינוי ואני לא יודע מה זה כינוי, אלא הוא כותב שם, מה זה שם, הוא מביא דוגמאות מהשמות הקדושים שאינם נמחקים, שהם לא שם הוויה ושם אדנות. ממילא למדנו שהמושג כינוי הוא מושג שמתחד לחנון ורחום וערך אפיים וכדומה. הדבר הזה הוא מפורש גם ברמב״ם בפירוש המשניות במסכת שבועות. הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת שבועות כותב בפרק רביעי על המשנה של על מה חייבים, אז הוא אומר, ככה, המשנה אומרת, משביע אני אליכם, מצווה אליכם, עושריכם אני, הרי אלו חייבים, בשמיים בארץ הרי אלו פטורים, כי שמיים וארץ זה לא כינוי, באלף דלת, ביוד קי, בשדאי, בצבאות, בחנון, ברחום, כן, רק תשימו לב, זה כבר המשנה, מה זה אלף דלת? אדנות. מה זה י"ק? איזה שם זה? או, אז זה יכול להיות או שם י"ק כשלעצמו, או שם הוויה. לפי ההמשך, זה די ברור שהמשנה מתכוונת לשם הוויה. כי המשנה אומרת באלף דלת ביוד קי, בשדאי, בצבאות, בחנון, ברחום. אז הרי אין הבחנה הלכתית בין שם שדאי לשם יוד קי כשלעצמו. ולכן מסתבר שאם המשנה בוחרת להגיד את זה ביוד קי וכולי, היא מתכוונת לשם יוד קי ורקי. באלף דלת ביוד קי, בשדאי, בצבאות, בחנון, ברחום, בערך הפיים, ובכל הכינויים הרי זה חייב, המקלל בכולם חייב דברי רבי מאיר וחכמים פותרים. אומר הרמב״ם, ומחלוקת רבי מאיר וחכמים היא בכינויים בלבד, והם חנון ורחום, מה שנזכר אחריהם. אבל א' ד' ויוד ק' ושדאי, אין מחלוקת שהם שמות מיוחדים, וכן אלוהים. ומה שאמר, כן, אז מפורש ברמב״ם, שכל השמות שאינם נמחקים, נקראים שמות מיוחדים. וכך כותב רב קיבה איגר, יש תשובה מפורסמת של רב קיבה איגר. רב קיבה איגר שואל, יש לי פטנט, מה הפטנט שיש לי? הפטנט שיש לי הוא שאדם שיש לו ספק האם הוא ברך או לא ברך. אני מקווה שאני אגיע לחלק השני של השיעור, אז אני אחזור לתשובה של רב קיבה איגר. אבל הוא שואל, אדם שיש לו ספק האם הוא ברך או לא ברך, והוא לא יכול לברך כספר ברכות לכולה, אז יש לרב קיבה איגר פטנט. מה הפטנט? שהוא יברך ברך בגרמנית. במקום ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שיגיד, לא יודע, יגיד איזה משהו בגרמנית, שיגיד משהו באנגלית. ואז יש לנו הלכה מצד אחד, שמי שמברך בכל לשון יצא, זה הלכה אחת. מצד שני, אומר הרמב״ם הגדיר, הרמב״ם שהפסקתי אותו באמצע, הרמב״ם אומר, ואני קורא את הרמב״ם בפרק ו' מהלכות סנהדרין, כשהרמב״ם מדבר על כללות, אז הרמב״ם כותב שאחד המקלל בשמות, או בכינוי מן הכינויים, כן? כגון חנון, חנון וקנו וכיוצא בהם, והואיל והוא חייב אם כילל בכל הכינויים, כך אם כילל בכל לשון חייב. שהשמות שקוראים בהם הגויים לקדוש ברוך הוא, הרי הם ככל הכינויים, כן? הם מסתבר מאוד, השמות של הגויים לקדוש ברוך הוא, אי אפשר לקרוא להם גד או בוך בגרוסית, זה לא, אי אפשר לקרוא לזה, זה נכון שזה תרגום של אלוהים, אבל אי אפשר לקרוא לזה שם, אלא זה כינוי. משל למה הדבר דומה? יש, קוראים לי מיכאל, אם נצליח לתרגם את המילה מיכאל לאנגלית, לא מייקל, כן? זה לא תרגום, זה סתם שיבוש. אבל נתרגם את זה מילולית, נתרגם את המילה, את המילה מיכאל לאנגלית. לא יודע איך מתרגמים את זה, נתרגם את זה. התרגום לא יהיה השם שלי, אלא הוא יהיה איזשהו דרך להצביע למי מתכוונים, אבל הוא לעולם לא יהיה השם שלי. ולכן כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בעברית, ושמו של הקדוש ברוך הוא בעברית, מסתם הוא יהודי, נכון? אז השמות שלו הם בעברית, ולכן כאשר מתרגמים את השם לשפת הגויים, זה לא השם, אלא זה רק כינוי לשם. כך כותב הרמב״ם, אחרי זה נראה, לא ברור שכל הראשונים מסכימים לזה. אבל הרמב״ם ברור לו ששמות השם בלעז, יש להם דין של כינויים כמו חנון ורחום. מסתבר מאוד, ככה מניח רב קיבה איגר, שאין איסור להגיד את שמו של הקדוש ברוך הוא, להגיד חנון. אולי אסור להגיד אלוהים, אבל בוודאי שמותר להגיד הקדוש ברוך הוא, נכון? בוודאי שמותר להגיד הקדוש ברוך הוא גם בלי שום הקשר. מותר להגיד חנון, מותר להגיד רחום. אז גם מותר להגיד גד. זאת ההנחה של רב קיבה איגר. יש נימוקי יוסף שחולק על זה, אבל זאת ההנחה הפשוטה של רב קיבה איגר. אז שואל רב קיבה איגר, אם ככה, אז נברך בלעז. וכשנברך בלעז, מצד אחד זה לא הזכרת שם שמיים לבטלה, ומצד שני, ומצד שני אין בזה איסור, ומצד שני יצאנו ידי חובת ברכות. רב קיבה איגר שם, אחרי זה אני אחזור לתירוץ של רב קיבה איגר בחלק השני של השיעור, אם הוא יהיה היום. אבל התשובה של רב קיבה איגר היא אומרת שהנה חינמי, באמת כאשר נכנסים לטופס של ברכה, אז זה מחמיר את כל הדינים, ולכן באמת מותר להגיד את שמות השם בלעז, אבל אסור להגיד את שמות השם בלעז. כלומר, שמות השם בלעז זה פותר את הבעיה של הוצאת שם שמיים לבטלה, אבל זה לא פותר את הבעיה של ברכה שאינה צריכה. ברכה שאינה צריכה זה מנותק מהשאלה האם יש כאן איסור של של הוצאת שם שמיים לבטלה. כך אומר רב קיבה איגר. בכלל דבריו של רב קיבה איגר למדנו, וכמו הוא כותב את זה במפורש, שכינויים, כלומר שמות הקדוש ברוך הוא בלעז, הם מותרים. אבל כל השמות שאינם נמחקים, כל שבע השמות או שמונה השמות שאינם נמחקים, הם בוודאי בכלל הדין של הוצאת שם שמיים לבטלה. כך, כך כותב רב קיבה איגר. ורב קיבה איגר מסביר, שמוכיח את זה, שהרמב״ם כותב בסוף פרק י"ב מהלכות שבועות, הרמב״ם לא כותב שם שם המיוחד, אלא הוא כותב שמות המיוחדים. ושמות המיוחדים זה לא רק אדנות והוויה, אלא זה כל שבע השמות שאינם נמחקים. לסיכום, בואו נסכם מה אמרנו עד עכשיו. אמרנו עד עכשיו, יש מחלוקת בין האחרונים בשיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם היא סבוכה מאוד. למה היא סבוכה מאוד? כי הטרמינולוגיה של הרמב״ם היא סבוכה מאוד. במקומות מסוימים הוא כותב שם המיוחד, כשברור, במילים שם המיוחד, ברור שהכוונה היא להוויה ואולי גם לאדנות. כשהוא כותב שמות המיוחדים, יש מקום להסתפק האם הוא מתכוון להוויה ואדנות, או שהוא מסתפק לכל שבע השמות שאינם נמחקים. בהלכה שמדברת על השמות שאינם נמחקים, בפרק ו' הלכות יסודי התורה, הרמב״ם לא כתב שמות, שמות המיוחדים, אלא הוא כתב השמות הקדושים. אז כשהוא אומר שמות מיוחדים, למה הוא מתכוון? אז אני חושב שדי פשוט, בפועל, אני חושב שדי פשוט כמו רב קיבה איגר, ששמות, וככה גם כותב האור שמח בפרק ב' מלכות עבודה זרה, שכל השמות הם נקראים שמות מיוחדים. והוכחנו את שיטת רב קיבה איגר מפרק כ"ו מלכות סנהדרין, ששם הוא קורא לשמות, הוא קורא לכל השמות שאינם מחכים, הוא קורא שמות, ולכל שאר הדברים הוא קורא כינויים. זאת אומרת שהמושג שמות הוא כולל גם את השמות שאינם נמחקים. אמנם לא כתוב שם במפורש הביטוי שמות המיוחדים. בתחילת הלכות שבועות, כשהוא אומר שצריך שם בשבועה, אבל הוא מרחיב את מושג השם בשבועה גם לכינויים, הוא מפריד בין שמות מיוחדים לכינויים. כינויים זה חנון ורחום. אז מה כלול בשמות המיוחדים? לא ברור. יכול להיות שהרב אומר שמות המיוחדים, הכוונה היא כל השבע שמות. וגם כינויים, ויכול להיות שהרמב"ם אומר, שמות המיוחדים זה שם הוויה ושם אדנות, אמרתי לך שהם חייבים, אמרתי לך שחייבים על כינויים, כלומר על חנון ורחום, והואיל והקדוש ברוך הוא שם לך ראש מעל הכתפיים, אז אתה מבין שגם חייבים על מה שבאמצע, כלומר גם על שאר השמות שאינם נמחקים. אז אי אפשר, קשה קצת להכריע בשיטת הרמב"ם את המחלוקת הזאת בין רב קיבה איגר לבין המנחת חינוך, האם יש איסור הוצאת שם שמיים לבטלה גם ב גם בשאר השמות שאינם נמחקים. מלשון הרמב״ם בפירוש המשניות הוא קורא במפורש, אם התרגום מוצלח, אז הוא קורא במפורש לשמות, לכל השבע שמות שאינם נמחקים הוא קורא להם שמות מיוחדים, וזה ראיה לרב קיבה איגר. אבל צריך להניח שתי הנחות: א', שהרמב״ם לא חזר בו מפירוש המשניות למשנה תורה, וב', צריך להניח שהתרגום הוא תרגום מוצלח, וזה בהנחה בעייתית מאוד. עד כאן נקודה ראשונה, רק אולי אני אוסיף עוד משהו אחד. מה המקור של איסור הוצאת שם שמיים לבטלה? אז בגמרא בתמורה שראינו, היה כתוב, עזרתי מאיך, למה לא? והכתיב, את השם אלוקיך תירא. תיראת השם כוללת את זה שלא מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב בגמרא בתמורה. הרמב״ם מביא פסוק אחר. הרמב״ם בהלכות שבועות הוא מביא מה הפסוק, ולא שבועה לשם בלבד היא שאסורה, אלא אפילו להזכיר שם מן השמות המיוחדים לבטלה אסור, ואף על מי שלא נשבע. הרי הכתוב מצווה ואומר ליראה את השם הנכבד. כן? פסוק אחד אומר את השם אלוקיך תירא. כן? אני אומר את השם אלוקיך תירא, אבל מה כתוב שם בפסוק? מה? כתוב הוויה. נכון? ליראה את השם אלוקיך. אני חושב, לא משנה, כתוב אדנות, לא משנה. אבל כתוב שם השם. ובפסוק שהרמב"ם מביא, נדמה לי, מה הפסוק, איפה הפסוק עצמו? ליראה את השם, איפה הפסוק? דברים כפחת נונחת, הנה פה עכשיו יש לי פרנקל, קודם לא היה לי. מה כתוב, מה כתוב שם בפסוק? נו, מרדכי, שמה שלחנו אותך לנחת. מה? אני לא שלחתי אותך, זה בטוח. אבל הפסוק בדברים מה אומר? כפחת נונחת, כן, זה, שם כתוב המילה השם. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, להיראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך. אני אקרא את הפסוק כולו, שזה ברור מה כתוב. אם לא תשמור לעשות את דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, להיראה את השם הנכבד והנורא הזה, את אדוני אלוהיך. אז פעם אחת כתוב השם, ופעם כתוב, פעם אחת כתוב י' כו' כ'. והרמב"ם מביא את הפסוק להיראה את השם הנכבד. יכול להיות שיש הבדל, שהמחלוקת הזאת בין רבי עקיבא איגר לבין המנחת חינוך, היא בדיוק תלויה במקור של הלימודים. אם כתוב, אם המקור הוא כמו שהגמרא בתמורה אומרת, כן? את השם אלוקיך תירא, אז צריך לראות את השם. אסור להזכיר את שם השם, כי הזכרת שם השם מחללת את השם, נכון? ולכן כל אופן של התייחסות מזלזלת בקדוש ברוך הוא היא אסורה. אם אני אומר צבאות בלי שום הקשר, אני שר איזה שיר טיפשי ואני אומר צבאות, אז בזה חיללתי את שם השם, לא פגמתי ביראת השם, ביראת הקדוש ברוך הוא. אבל אם אני לוקח את הפסוק שהרמב"ם מביא, יש פה מצווה ליראה לא מהקדוש ברוך הוא אלא מהשם של הקדוש ברוך הוא, ליראה את השם. אני אקרא את זה, האור שמח אומר את זה על 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 משהו אחר, אבל אני רוצה להשתמש בדברים שהאור שמח אומר. האור שמח אומר ככה, אבל המבין עומק משפטי הלשון, כן, מי שיש לו איזשהו חוש דקדוקי, יהיה מזה אדרבה ראיה לדברנו. כי אם נאמר אחד קילל את ראובן, אז אם הוא רוצה לקלל את ראובן, הוא חייב להתייחס לראובן. איך הוא מתייחס לראובן? הוא יכול להגיד ראובן, והוא יכול להגיד הג'ינג'י שיושב בצד ימין של הבית כנסת. נכון? זה ראובן, כולם יודעים שרק הג'ינג'י היחיד שנמצא בצד ימין זה ראובן. כי אם נאמר קילל את ראובן, יהיה מה שהזכרנו שם ראובן, היינו מה שאנו קוראים שמו ראובן, אותו קילל, צריך שם. אבל השם פה הוא כדי להגיע לאדם. אבל ייתכן שהמקלל לא הזכיר שמו, רק שאמר לו ארור אתה, ויוכל המספר לומר שקילל את אביו ראובן. מי שיספר את האירוע, הוא יוכל להגיד שהוא קילל את אבא שלו ראובן. אבל אם נאמר פלוני קילל שם ראובן אביו, אז ברור שמה הוא הזכיר בקללה? את המילה ראובן, נכון? אז יכול להיות ששני הלימודים האלה של הגמרא בתמורה ושל הרמב״ם הם בדיוק עומדים במוקד המחלוקת שבין המנחת חינוך לבין רבי עקיבא איגר. אם אני לומד כמו הגמרא בתמורה ליראה את השם, אז שם צבאות הוא גם מצביע על השם. אבל אם אני אומר ליראה את השם ואני לומד עם פסוק, זה פסוקים די נדירים, שהתורה מתייחסת לשם השם כשלעצמו ושמה את שם השם במרכז, אז שם השם זה שם הוויה. זה השם שלו. אדנות, עוד רגע אני אגיד שתי מילים על זה. יפה, שאלה טובה, נכון, אני, שאלה מצוינת. אז אולי הואיל וישי שאל את מה שהוא שאל, אז אני אשאל על מה שהצעתי שתי שאלות, השאלה של ישי, עוד שאלה. אני הצעתי שמחלוקת הרמב״ם והמחלוקת, יש שתי הבנות ברמב״ם. מחלוקת רב עקיבא איגר והמנחת חינוך היא למה הרמב״ם מתכוון כשהוא אמר שמות המיוחדים. האם הוא התכוון לשם הוויה ואדנות, או שהוא התכוון לכל השמות שאינם נמחקים? הוכחנו את הרמב״ם, הוכחנו את שיטת רב עקיבא איגר מכמה מקומות. מאידך, אני אמרתי שמהמקור שהרמב״ם מביא משמע קצת כמו המנחת חינוך ולא כמו רב עקיבא איגר. כי הרמב״ם מביא פסוק אחר מהגמרא, הגמרא מביאה פסוק שמדבר על שם הוויה, והרמב״ם מביא פסוק שכתוב בו השם. השם של הקדוש ברוך הוא זה י' כו' כ', זה השם שלו. אז צריך לשאול על מה שהצעתי שתי שאלות. שאלה אחת על הפסוק של הרמב״ם, אני אתחיל מהשאלה שישי שאל. שישי שאל, הגמרא אמרה, הגמרא הביאה פסוק, מה הפסוק של הגמרא? את השם אלוקיך תירא. אז אני אמרתי, מה זה את השם אלוקיך תירא? כל הזכרה שמחללת את שמו של הקדוש ברוך הוא, היא פוגמת ביראת השם, ביראת הקדוש ברוך הוא. שואל ישי, אז גם אם אני אגיד חנון, גם אם אני אגיד רחום, גם זה אסור. אז א', אולי נחינמי. אולי באמת אסור להגיד חנון ורחום. ואני אביא לדבר הזה שלוש מקורות. שלוש מקורות אני אביא לדבר הזה. א', למדנו, אני מניח שכולם למדו פה את תשובת הריבש לגבי המנהג המוזר הזה שהיה לקדש אישה עוד פעם אחרי שקידשו אותה. נכון? למדתם את זה? כל הרמים הביאו את התשובה של הריבש הזו בה. מה? אז הקדשה של הרב גורדין עוד תתחיל הפרק שני. אבל יש תשובה של הריבש שהוא מביא מנהג שנהגו בספרד לקדש על ידי שליח, כי ככה הם היו מקדשים. ואז, כשלפני החופה, החתן היה עוד פעם מקדש, כי מצווה בו יותר בשלוחו, תעזבו כרגע את מה שקשור לקידושין, ואז החתן היה מברך. אומר הריבה שאם השליח ברך, זה ברכה לבטלה. וצריך לברך עם השם ועם אלוקינו. אבל הוא אומר, אני לא מבין מה הייתה הבעיה שלך עם זה שיזכירו מלכות. כי להזכיר מלכות אין שום בעיה. כן, השואל בריבש אמר שיגידו בלי שם ומלכות. מה זה בלי שם ומלכות? אז הריבש הבין אותו, יכול להיות שלא לזה הוא התכוון, אבל הריבש הבין אותו שהוא רוצה שיגידו ברוך אתה השם אלוקינו, לא יודע, שגם המילים מלך העולם אסור להגיד אותם. כך הריבש הבין את היהודי ששאל אותו, והריבש היקל קודו. אז הריבש חושב שמותר להגיד כינויים, אבל מי ששאל את הריבש, כנראה, טוב, זה לא כזה, מי ששאל, אנחנו לא יודעים מי שאל את הריבש. זה מקור אחד, אבל זה מקור, כמו שאמרתי, לא כל כך טוב, כי אנחנו לא יודעים מי שאל את הריבש. אבל רש"י בסנהדרין, ורש"י גם במכות, אומר שאסור להגיד, הגמרא אומרת שאסור, למה יהושע לא אמר שלום לה? למלאך שהוא פגש אותו. אז הגמרא אומר אותך, שם השדו, ואין מוצאים שם שמיים על המזיק. ושלום, שם שמיים הוא, שנאמר, ויקרא לו השם שלום. וכל שכן, טוב. אז למה יהושע לא רצה להגיד שלום? כי שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, איך נבין את רש"י? או שרש"י הבין שבאמת שלום זה שם שאינו נמחק. או שרשי לא הבין ששלום זה שם שאינו נמחק. ברור לרשי ששלום זה שם נמחק, אבל הוא חושב שגם כינויים אסור להגיד. זה מקור שני. מקור שלישי, שהוא חשוב מאוד, הלכה למעשה. הנימוקי יוסף, יש כתוב בגמרא, הגמרא בנדרים, בדף זין עמוד ב', אומרת מי ששומע את חברו, מוציא שם שמיים לבטלה חייב לנדותו, ואם לא נדעו, הוא בעצמו יהיה בנידוי. הנימוקי יוסף מביא שם גאונים, שהגאונים אומרים שהוא הדין גם למי שמוציא שם שמיים לבטלה בלשון לעז. ככה נימוקי יוסף מביא את הגאונים, והנימוקי יוסף אומר, חולק עליהם, והוא אומר, לא מנדים את מי שהוציא שם השם בלשון לעז, אבל גוערים בו. הרמב״ם, איך הרמב״ם הגדיר את שם השם בלשון לעז? איך הרמב״ם הגדיר את זה? כינוי. אז אולי אפשר להוכיח מפה שהנימוקי יוסף סובר שאסור להזכיר אפילו כינויים. או שמה הנימוקי יוסף סובר? ששם השם בלעז זה לא כינוי, אלא הוא יותר מכינוי. הוא איזשהו מדרג ביניים בין כינוי לבין שם. על כל פנים, שאלה ראשונה היא אם באמת את השם אלוקיך תירא, הכוונה היא גם לשם צבאות, אז למה לא לחנון? זו שאלה אחת. התשובה היא שבאמת צריך להבין למה, אם, מה השם של הקדוש ברוך הוא? מה השם שלו? איך קוראים? זה השם שלו באמת. אז מה באמת ההבדל בין, ומה זה שם אדנות? איך נהיה שם אדנות השם שלו? איך נהיה שם אלוהים השם שלו? כי, מה? זה התיאור. אז חנון זה גם התיאור, נכון? מה באמת ההבדל בין חנון לבין אלוהים? למה אלוהים הוא יותר חמור מחנון? זה נושא רחב, אני לא רוצה להיכנס אליו עכשיו, אני מציע לכם לראות גם את, אני אגיד בשתי מילים, אפשר להבין את זה בשתי אופנים, אבל אני אסביר את זה באופן אחד. נגיד, מה? הוא גם מכנה את עצמו חנון.
הוא לא מכנה את עצמו.
ואלוהים מה? אבל זה גם התחיל ממילה סתם. כל המילים התחילו, כל השמות התחילו ממילה סתם. בוא נגיד, אתה צודק, זה נכון, אבל אני אגיד תשובה, כיוון אחד, פשוט נראה לי שאני בלי שעון ואין לי מושג כמה זמן אני מדבר. תשובה אחת שבהחלט יכולה להיות, זה שנראה לי שאתם הולכים בכיוון הזה, באמת כל השמות, חוץ משם הוויה, הם לא השם שלו, אלא הם תיאורים של פעולות. אלא מה? תיאורים של פעולות, תיאורים של משהו. רק לפעמים התיאורים האלה הפכו להיות השם הפרטי של אותו, הם התייחדו, לא הפכו להיות השם, אבל הם התייחדו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לדוגמה, הקדוש ברוך הוא חנון. יש עוד אנשים שהם חנונים? מה? מה זה? הפתח חנון. לא כתוב מה הוא שדאי, הפתח שדאי, נכון? אז נכון שזה התחיל, המילה אלוהים התחילה מבעל הכוחות, ויש עוד אנשים שהם בעלי כוח. אבל בסופו של דבר, המילה הזאת התחילה ממילה והתייחדה אליו. והמילים האחרות הם התחילו ממילה ונשארו מילה, אבל היא מילה שכל מי שאומר אותה מבין שמתכוונים אליו. אני אנסה לתת דוגמה, אני לא בטוח שהיא כל כך מוצלחת. נכון. אז נכון. אז א', שם הדנות, באמת יש לו שני פירושים, ונדמה לי שזה גם בדרך כלל בשני ניקודים שונים. אבל תשאל שאלה אחרת, אלוהים. אז באמת, אלוהים, הכיוון הוא, אני אפנה אתכם שוב לאור שמח שם, שם אלוהים, אלוהים זה הקדוש ברוך הוא. רק כיוון שזה מתאר משהו מסוים על הקדוש ברוך הוא, אז לפעמים אנחנו מתארים אנשים בתיאור של הקדוש ברוך הוא. המילה חנון היא לא הפכה להיות שמתייחדת לקדוש ברוך הוא. ולכן זאת נראה לי התשובה. את השם לוקח עתירה, זאת אומרת צריך לראה את השם, השם שלו זה יוד כבבקה, אבל הועיל ושבע השמות האחרים הפכו להיות השם שלו, אז עכשיו אני כבר מתייחס אליהם בתור השם שלו.
אז בימי התנך אלוקים היה כינוי?
לפני התנך. בימי התנך הוא כבר היה שם. כשהעולם נברא, מתי זה בדיוק קרה, אני לא יודע. לא יודע. אבל היה, יכול להיות, לא יודע איך זה קרה ואיך זה התפתח. אבל זה ברור שיש פה מילה שהפכה להיות השם, ולפעמים אני משתמש בשם בשביל לתאר אנשים אחרים. בניגוד לחנון, שזה מילה, שסתם חנון זה הקדוש ברוך הוא. מה? צבאות זה כשאתה לא בא לתאר צבא, אלא אתה בא לתאר משהו אחר, זה השם. תראה, אנחנו נכנסים פה למושגים של שמות משותפים וכדומה וכל מיני דברים כאלה. אז בצבאות זה פשוט שתי מילים, שני מובנים על אותם אותיות. כן? המילה צבאות יש לה שני מובנים שונים לגמרי. המילה אדוני יש לה שני מובנים שונים לגמרי. אחד זה חול והשני זה קודש. גם המילה שדאי יש לה שני מובנים שונים לגמרי. המילה חנון אין לה שני מובנים לגמרי. יש לה את אותו מובן, רק שבדרך כלל הוא מיוחד לקדוש ברוך הוא. ולכן המילה שדאי במובן הזה היא שמו של הקדוש ברוך הוא. הבנת את ההבדל? מה? אני אתן לך דוגמה. יושב פה יהודי בשם מתן. נכון? את המילה הזאת אפשר גם יושב פה בחור בשם אלון. נכון? אז אלון זה שם של עץ. ואלון זה גם שם של אדם. זה נכון שהשם של האדם נקרא ככה בגלל העץ, אבל היום זה כבר שני דברים שונים. באמת, במילון האמיתי, צריך להיות תחת המילה אלון, אלון כתיאור של אדם, אלון כתיאור של עץ. חנון זה אותה מילה שמתייחסת לדברים שונים. נעצור כאן בנושא הזה. אז בואו נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו. אמרנו, יש שלוש שיטות בראשונים ובאחרונים. אני חושב שלהלכה עם ישראל נוהג כמו שיטת רבקי ואגר, שזו השיטה האמצעית. שיטה אחת זה שיטת הגאונים. תגידו לי אתם, אבל שיטה אחת היא שיטה שמובאת בחתם סופר, והיא הסבר אחד בשיטת הגאונים שמובאים בנימוקי יוסף, שאסור להזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא אפילו בכינוי. שיטה אחרת היא שיטת המנחת חינוך והרוגת שובר, שכל האיסור זה להזכיר שם אדנות ושם הוויה. והשיטה האמצעית, ואני חושב שהיא השיטה המרכזית, היא שאסור להזכיר את הקדוש ברוך הוא בשבעה שמות שאינם נמחקים, אבל מותר להזכיר אותה בכינויים. הרמב״ם פסק ששמות השם בלעז הם כינויים, וממילא משמע שמותר להזכיר את שם השם בלעז. הנימוקי יוסף כנראה הבין שאפשר להסביר אותו כמו רבקי ואגר, שבאמת כל האיסור הוא, האיסור חל על כל השבע שמות שאינם נמחקים, ושמות השם בלעז הם לא כינוי, אלא הם תרגום, ולכן יש איסור להזכיר את שם השם בלעז. זה צריך להיות מחלוקת בין הרמב״ם, בין הרמב״ם לבין הנימוקי יוסף. לא, אני לא חושב שיש בזה איזה מנהג מאוד ברור. יש אחרונים שכתבו שאסור להזכיר את שם השם בלעז, יש אחרונים שכתבו שמותר. כמובן שזה יראה יתרה, יש בזה בכל חומרה שבעניין הזכרת השם, יש יראה יתרה, יש עניין של יראת השם. ולכן יכול להיות שעדיף כן להחמיר בזה, אני לא יודע, מה נוהגים באמת היהודים? אומרים גד או לא? מה אומרים?
אומרים ולא כותבים, זה...
דווקא בכתיבה הייתי אומר שזה אין איסור מחיקה. טוב.
זה המציאות אבל.
טוב. זה נושא ראשון. נושא שני, שמפאת קוצר הזמן אני אתייחס אליו קצת בקצרה. הנושא השני, המוציא שם שמיים לבטלה. אז קודם כל ניסינו לבר מה זה שם שמיים, מה כלול במושג שם שמיים. אבל מעבר לשאלה מה כלול במושג שם שמיים, מה כלול במושג לבטלה? זאת השאלה יותר, למעשה זאת השאלה יותר קשה. יש גמרא, הגמרא אומרת בכמה, הגמרא בברכות בדף למד ג' אומרת שכל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. כן? זה שווא, זה לא שקר, זה שווא. אדם אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ והוא לא צריך לברך, אז זה שווא, זה לא שקר, זה רק שווא. ולכן הוא עובר משום לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. התוספות בראש השנה בדף למד ג' וחלק גדול מהאחרונים הבינו שכך גם שיטת הרמב״ם, יש אחרונים שלא הבינו ככה, נלך כרגע על פי שיטת התוספות, שרוב האחרונים הבינו שזו גם שיטת הרמב״ם. התוספות בראש השנה בדף למד ג' כותב שבאמת ברכה שאינה צריכה זה דרבנן, זה איסור דרבנן, והראיה שלא כתוב בגמרא שהמברך ברכה שאינה צריכה עובר בלא תישא, עובר משום לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. משום, לא בלא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אז מי שמברך ברכה שאינה צריכה, עובר משום לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אבל, שואל התוספות, אבל הגמרא בתמורה אמרה שהוצאת שם שמיים לבטלה זה דאורייתא. אומר התוספות, נכון, הוצאת שם שמיים לבטלה זה דאורייתא. אבל מברך ברכה שאינה צריכה זה דרבנן. בואי נשאלו אלה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאם זה רק שם בלי ברכה זה דאורייתא, ואם זה ברכה זה דרבנן? מה התשובה? מה? זה לא בטלה. יש פה שני מושגים שונים. יש פה שם, יש פה בטלה. שם ובטלה זה לא אותו דבר. הרמב"ם בהלכות שבועות, תסתכלו איזה יופי הלשון שלו. ולא שבועה לשווא בלבד היא שאסורה. אסור להישבע לשווא. מה זה אסור להישבע לשווא? אסור להישבע שהמיקרופון הזה הוא שחור. כי כל אחד רואה שהמיקרופון הזה שחור. אלא אפילו, ולא שבועה לשווא בלבד היא שאסורה, אלא אפילו להזכיר שם מן השמות המיוחדים, לבטלה אסור. אז הזכרה כשלעצמה אסורה לבטלה, ושבועה אסורה לשווא. מה ההבדל בין שווא לבין בטלה? אז אני אתן כמה דוגמאות באחרונים שדרכם ננסה באמת להבין מה ההבדל בין שווא לבין בטלה. או לפני כן רק, למדנו מכאן שכאשר איסור הוצאה, איסור ברכה שאינה צריכה, הוא מעבר לאיסור הוצאת שם שמיים לבטלה. איסור של ברכה שאינה צריכה הוא לא בגלל השם כשלעצמו. השם הוא בסיס לאיסור, אבל הפורמט של הברכה הפך את זה לאיסור חמור יותר. נכון? זאת אומרת, אם הייתי, המברך ברכה שאינה צריכה, יש בזה איסור, אז הרתם איסור דרבנן של, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אבל התוספות אמר שזה רק דרבנן. זאת אומרת שאם באותה סיטואציה הייתי מוציא את שם השם בלי הפורמט של ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אז מה זה היה? לא, זה היה היתר. נכון? מי שמוציא שם שמיים לבטלה זה איסור דאורייתא. מי שמברך ברכה שאינה צריכה זה דרבנן. זאת אומרת, השווא, הסתמיות שבברכה שאינה צריכה, הסתמיות כזאת, שאם כל הבעיה הייתה שם השם, זה היה לגמרי מותר. רק בגלל שנכנסתי לפורמט הזה של הברכה, זה אסור. הפורמט המסוים והמוגדר של הברכה החמיר את האיסור. אני אתן לדבר הזה שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה, בוא נחזור לרב עקיבא איגר, הוא שדיברנו עליו. רב עקיבא איגר מניח, על פי הרמב"ם בצדק, שמותר להגיד את שמות השם בלעז. נכון? מי שאומר את שמות השם בלעז, אני שר איזה שיר אפס של גויים, ואני שר אותו, ואני שר, והוא מדבר על ה... יש שם כתוב שם גד, ואני שר את זה ככה, אין בזה איסור. אבל אם ברכתי ברכת המזון באנגלית, זה איסור דרבנן. איך זה יכול להיות? תשובה. כינוי של הקדוש ברוך הוא סתם, אין בו איסור. אבל הפורמט המסוים הזה של הברכה, הוא צריך להיות מוקפד הרבה יותר. כמו שהפורמט של השבועה הוא צריך להיות מוקפד הרבה יותר, ככה גם הפורמט של הברכה הוא צריך להיות מוקפד הרבה יותר. ואסור להגיד אותו לשווא. לא רק שאסור להגיד אותו לבטלה, עוד מעט צריך להגיד, אני אנסה להגדיר קצת מה זה לבטלה, אסור להגיד אותו לשווא. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, כתוב במגן אברהם בסימן רשת תוו. יצא, אבל מה הבעיה שם? הבעיה שיש בן אדם שלא יודע אם הוא חייב לברך. מה זה שם דרבנן? זה כינוי. מברכים בכל לשון. טוב, שאלה, לא יודע לענות לך, לא נראה לי בעייתי, אבל הוא ברך, הוא ברך את השם, יהיה מה שצריך לברך. כנראה שהמילים הם לא דאורייתא. הברכה היא דאורייתא, המילים המסוימות הם לא דאורייתא. המגן אברהם בסימן רשת תוו כותב ככה, כתוב בשולחן ערוך שמותר ללמד תינוק, כשמלמדים תינוק לברך, אז מלמדים אותו בשם ומלכות, אפילו שהוא לא אוכל עכשיו כלום. אז אומר המגן אברהם, אבל גדול בשעה שלומד הברכות בגמרא, אומר בלא הזכרת השם. וכן מה שהפירוש המשניות ברמב"ם בפרק הרואה, ככה הוא כותב. כן, אם אתה לומד גמרא, ובגמרא כתוב ברכה, אז אל תקרא את הברכה, אלא תקרא ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אפשר אולי לדייק מהמגן אברהם, שאם אני לא לומד ברכה, אלא כתוב בגמרא איזה שבר של פסוק, אז איך אני אקרא אותו? מה? בשם. ככה משמע בגמרא. נכון? ככה משמע מגן אברהם. אם אני לומד שולחן ערוך ובשולחן ערוך יש ברכה, אז אני צריך לקרוא את הברכה הזו בלי שם ומלכות. אבל אם אני לומד תנ"ך ואני רוצה להסביר כל פעם שתי מילים בנפרד, אז איך אני אקרא את זה? לפי המגן אברהם, קרא את זה עם שם השם. אם אני לומד גמרא והגמרא מזכירה שבר של פסוק, אם אני נותן דרשה ואני רוצה לעורר את לב הציבור ליראת השם, ואני רוצה להגיד איזה רבע פסוק, אז אני אגיד רבע פסוק עם שם השם. כך משהו המגן אברהם, כך הסיקו האחרונים מהמגן אברהם. למדנו מכאן, שהזכרת שם השם בתלמוד תורה, היא לא לשווא, היא לא בטלה. היא בכלל לא בטלה. מה פתאום בטלה? אני לומד תורה, זה לא בטלה. בטלה זה לשיר שיר שלא מביא אותי ליראת שמיים, שאני לא שר אותו כדי לשבח את הקדוש ברוך הוא, אני לא שר אותו כדי להתפלל לקדוש ברוך הוא, אני סתם שר אותו. זה בטלה. אבל אם אני שר שירי שבת, אני יכול לשיר עם שם השם, מה משמע פה? פשוט שכן. נכון? פשוט שאפשר לשיר אותם עם שם השם. עוד רגע אני אדבר על זה קצת, אבל מבינים האחרונים, כתוב, יש מחלוקת בין התז, בין המגן אברהם לבח, בסימן תף ריש כף א', לא הבאתי את זה לפה, אז אני לא זוכר אם זה מה אומר המגן אברהם ומה אומר הבח. ביום כיפור אנחנו אומרים, מצטטים את הבידוי של הכהן הגדול, ותמיד כתוב שם, מה כתוב שם? אנא בשם, נכון? אנא בשם, כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים, ו... נכון? למה אנחנו אומרים אנא בשם? מה קרה? למה אנחנו אומרים אנא ב... למה אנחנו אומרים שם השם? אני לא זוכר מי אומר מה. אז אחד אומר, כי אנחנו לא מתפללים, אנחנו מספרים סיפור. אתם יודעים, הכהן הגדול, כשהוא היה עומד בבית המקדש, הוא היה אומר אנא בשם. זה דעה אחת שם. ודעה שנייה, שבעצם גם על הסיפור הזה היה ראוי להזכיר שם השם. אבל, למה אנחנו עם אנא בשם? יש לכם רעיון? מה? הוא לא היה אומר אנא בשם, מה פתאום?
אנא בשם אולי הוא היה אומר על אנא בשם.
הוא היה אומר אנא בשם? את המילים אנא בשם?
מה זה?
אז על מה הם השתחוו?
לא, יש...
מה? הוא היה אומר את שם הוויה, וכדי להדגיש את זה שאולי אומר את שם הדנות אלא שם הוויה, אז אנחנו אומרים אנא בשם. זה התירוץ הפשוט יותר. הכהן הגדול, הואיל והכהן הגדול היה מזכיר את השם המפורש, ואנחנו לא יכולים להזכיר את שם המפורש, אנחנו רוצים להדגיש את זה שהוא אומר את השם המפורש, לכן אנחנו אומרים אנא בשם, ואנחנו לא אומרים אנא א' ד' נ' י', נכון? זה התירוץ הפשוט. למדנו משתי התירוצים של האחרונים, שאולי בסיפור על מה שהיה בבית המקדש, אולי אסור להזכיר את שם השם. אבל על כל דבר אחר, אם אני רוצה לשיר, לשיר שיר שבת שיש בו שבח לקדוש ברוך הוא, פשוט שמותר להזכיר שם השם. אז אם אני פתאום רואה איזה תפוח, ואני כל כך מתרגש מזה שהקדוש ברוך הוא ברא תפוח, ואז אני אגיד, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ, זה לבטלה או לא לבטלה? מה? פשוט שזה לא לבטלה. נכון? אין בזה שום בטלה. איזה בטלה יש בלהגיד בזה? זה לא בטלה. אבל זה ברכה שאינה צריכה. הפורמט הזה של הברכה הוא מחמיר את ההתייחסות, והחומרה הזאת היא חומרה מדרבנן. זאת אומרת, אם הייתי אומר, אם הייתי מזכיר שם שמיים לבטלה, אז ברור שגם שהברכה לא תהיה קלה יותר. אבל הואיל ואני לא מזכיר שם שמיים לבטלה, אני מזכיר שם שמיים בכלל לא לבטלה, אני רוצה לשבח את הקדוש ברוך הוא. הרי אם אני יכול לעשות מפסוק בתהילים שיר ולהגיד אותו עם שם השם, אז למה אני לא יכול לעשות מהמויצי שיר? אולי נעשה שיר מהמויצי ונשיר אותו עם שם השם. על זה אומרת הגמרא, זה מוציא שם, זה ברכה שאינה צריכה. וברכה שאינה צריכה זה דרבנן. לכן אומר המגן אברהם, מי שלומד זה לא נקרא זה לא נקרא הוצאת שם שמיים לבטלה, אבל זה נקרא ברכה שאינה צריכה. ולכן תוך כדי הלימוד אסור לברך בשם, אבל מותר להזכיר שם שמיים. השערי תשובה פה מביא כמה אחרונים, השאלת יבת שהוא מביא בשם אביו החכם צבי, שכשהוא היה לומד הוא היה קורא את שם הוא היה קורא בשולחן ערוך או בגמרא, הוא היה קורא את הברכות בשם ומלכות, ככה הוא מביא. אבל אני חושב שיש הרבה מאוד היגיון וסברה בשיטת המגן אברהם. סיפור מעניין היה לו לפני כמה שנים, הייתה איזו אישה שחזרה בתשובה, והיא לא סיפרה לבעלה שהוא היה אברך משי, שלפני שהיא חזרה בתשובה היא נכנסה להיריון ועברה הפלה. ואחרי שהם התחתנו, נולד להם בן זכר בשעה טובה, והיה צריך לעשות לו פדיון. ומה היא תעשה? היהודי יברך שתי ברכות לבטלה, נכון? איך יברכו שתי ברכות לבטלה? אז היא הלכה לאחד תלמיד חכם גדול, והתלמיד חכם הזה ענה לה, אין עצה ואין תבונה כנגד השם, אבל היא לא יכלה לעמוד בזה, והוא הרשה לה ללכת לרב עובדיה. והיא הלכה אליו, והוא אמר, הרב עובדיה אמר שני דברים. א', התשובה מתחילה ככה, הואיל ואותו תלמיד ככה מסע, אז הוא צריך קודם להגיד, אתה השתגעת לגמרי. אנחנו לומדים עכשיו סוטה בישיבה, נכון? שמוע הגדול נמחק על שלום בית, אז נגיד שזה איסור דאורייתא. מה, אז נתגרש בגלל זה? שמוע הגדול נמחק על השם, אני אקח את זה, השם, הקדוש ברוך הוא יסתדר עם זה, לא צריך להתגרש על דבר כזה, זה ככה התשובה נפתחת. אבל אחר כך עיקר התשובה היא בדיוק לבסס את הטענה הזאת. עיקר התשובה מבססת בדיוק את הטענה הזאת. הועיל והבעל לא יעבור לאיסור דאורייתא בכל מקרה, כי זה לא ברכה לבטלה. אולי אדם שאוכל תפוח ומברך ככה ובלי לשים לב מה הוא אומר, זה אולי ברכה לבטלה. אבל היהודי היקר הזה, כשהוא יעמוד והוא ישבח את הקדוש ברוך הוא שנפלה בחלקו הזכות לפדות את בנו, והוא יברך שתי ברכות בשמחה וילך למקווה קודם, הדבר האחרון שאפשר להגיד על זה, שזה שם שמיים לבטלה. הרי הוא יכוון בכל מילה, ולכן זה ודאי לא ברכה לבטלה. אלא מה? זה ברכה שאינה צריכה. ברכה שאינה צריכה, זה התוספות אמר שזה דרבנן, זה לא ברכה לבטלה, זה ברכה שאינה צריכה. זה תשובה מאוד שמבהירה בדיוק את ההבחנה בין ברכה לבטלה לבין ברכה שאינה צריכה. בפועל, אני חושב שאולי נקרא, היה פה איזה משפט ככה ש... משפט, ראיתי את זה בכף החיים, אני חושב, שמסכם את כל עניין ההתייחסות לדבר הזה, ובפועל אני חושב שאין בזה, אני יודע שהרב ליכטנשטיין כשהוא שר שירי שבת, הוא לא אומר את השמות, הוא אומר השם, הוא אומר כל, הוא אומר צבקות, כל מי שקורא את השירים, הוא רואה שמי שכתב את השירים לא תכנן שזה מה שיהיה. עכשיו, אני חושב שהסיבה היא, שהזכרת שם השם צריכה נקיות מיוחדת. השולחן ערוך בסימן ה' כותב שכל פעם שמזכירים את השם, אז צריך, יש רשימה שלמה מה צריך לכוון בשם אדנות, מה צריך לכוון בשם הוויה, מה צריך לכוון בשם אלוקים. מי יכול להגיד שהוא יכול לקחת על עצמו את האחריות שהוא מכוון את כל השמות? ולכן מה שאנחנו חייבים להגיד, אנחנו אומרים, מה שאנחנו לא חייבים להגיד, אנחנו לא אומרים. זו בהחלט גישה. לא בהחלט גישה אחת. אני חושב שהגישה האחרת, שאני חושב שרוב האוהלים כן נוהג ככה, כן נוהגים בשירי שבת להזכיר שם שמיים, הוא אומר ככה. טוב, אני לא מוצא עכשיו את ה... הנה. אני אקרא את זה מהכף החיים. הוא מעשה בחסיד אחד שהיה יושב בבית החופה, ושמע אחד מן המשוררים במחולות שהיה מזכיר את השם בשירו. ואז היה אותו חסיד מנדהו על כל פעם ופעם. כל פעם החסיד הזה היה מנדה ומתיר, מנדה ומתיר. כדי שלחפר גם על אותו אדם וגם על החסיד. ספר חסידים סימן ד' וכתב, הוא מביא מישהו אחר שכתב, דאם משורר פסוקים יכול לשורר כדרכו המקרא והזכרות כקריאתן. ככה אני חושב שרוב העולם נוהג. וכן כתב בספר חיים שאל, של האחידה, והוא הביא פה בשם ספר מעשה השם להגאון מהר"א אשכנזי, דמותר לנגן בתיבת השם, ועל זה נאמר רננו צדיקים בהשם. רננו צדיקים בהשם, כשאתם מנגנים את שם השם, תשאירו. ונראה, דהיינו דווקא אם הוציא השם באימה וביראה, אבל בדרך שחוק ודאי אסור, ואפילו אם הוציאו אגב המקרא, ולא תעשה כזאת בישראל. אז אם אדם קורא פסוק שלם סתם, זה לא זה שזה פסוק שלם, אז מה אם זה פסוק שלם? ואם אדם שר שירי שבת באימה וביראה, אז גם על זה נאמר, בכל המקום אשר קיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כן, הגמרא בנדרים אומרת שלמה צריך לנדות, כי הועיל וכתוב, בכל המקום אשר קיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, מכאן שגם ההפך, שאם מזכירים את שם השם לבטלה, אז... באותו מקום יש עניות. אז למדנו מהגמרא שני דברים. א', את החשיבות של הזכרת שם השם כאשר זה במקום, ואת האיזור של להזכיר את שם השם כשזה לא במקום. ולכן את המינון המדויק, כל אחד, המינון המדויק הוא סיפור מורכב יותר. אפשר לי, אני חושב שלמשל יש שירים שבהם צריך לעשות קטע מסוים פעמיים. אז בעצם נגיד פעם אחת הזכרת את זה כדי להזכיר את שם השם, והפעם השנייה בשביל מה זה היה? בשביל המנגינה, נכון? אז אי אפשר להגיד על זה שזה היה בהמה וביראה. כל, איפה בדיוק עובר הגבול בין הזכרה בהמה וביראה לבין הזכרה בדרך שחוק, זה באמת קשה מאוד להגדיר את זה מבחינה הלכתית, אבל הקו הוא מאוד ברור. יש איסור הזכרת שם שמיים לבטלה. כל הזכרת שם שמיים שיש בה שבח לקדוש ברוך הוא, שיש בה הודעה לקדוש ברוך הוא, כל הזכרת שם שמיים אפילו בדרך לימוד, עליה נאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. למעשה, אני חושב שבדרך לימוד פחות נוהגים להזכיר את השמות. אני חושב שאיכשהו המנהג, מנהג די נפוץ, הוא שלא מזכירים, נוהגים כמו רב עקיבא עגל, לא מזכירים את השמות שאינם נמחקים. ואת שם הוויה ושם אדנות לא מזכירים בלימוד. ואת שם אלוקים כן מזכירים בלימוד. אני חושב שהרבה אנשים נוהגים ככה. מה המקור למנהג הזה אני לא יודע, אבל יכול להיות צריך לחשוב האם יש בזה איזשהו יסוד לחלק. טוב, שבוע טוב. לא, כל פעם שהוא מזכיר את שם השם, כמה זה כתב שם? לא כתב זה על ברכות. כמה זה על ברכות?
מה שאתה רוצה, זה לא מה שהוא אמר.
לא, אני אומר, להגיד מה שאתה רוצה זה בכל מקרה
סוגר. מה זה?
מה לבטלה?
כל החיים שלי, כל עוד אני חי,
אני חושב שיש סברה שהוא לא הביא שם, אני מבקשת במיוחד בזמננו.
יש לי שתי משמעויות.
כן, קצת לא רגיל לכל השמות הממצאים האלה מכיר.
זה ממש
שם. זה כמו איש
ביזר. רק זה שבשם אחד,
זה שתי שמות.
שייכים לקדוש ברוך הוא
בכל
מיני שמות. זאת אומרת, בעצם
סברות יש לי שם.
זה בתור של שני דברים ששילוב שלהם בוודאי.
זה פשוט ביזיון ברמות.
זאת אומרת,
ככה אני מרגיש.
זה על שעקוב.
אבל אני אומר שעקוב. אבל השם זה על 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 שעקוב.